אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק גיא מחבוש, על הביצוע הטכני מיכאל אולצ'וונג. ימים לא קלים עוברים עלינו, והיום בתוכנית נדבר קצת על ניסיונות כאלה ואחרים להתמודד עם המצב. נדבר על המשמעות של פריפריה תרבותית בזמן מלחמה, על מיזם שמנסה לנחש מה סבתא שלכם או שלנו הייתה אומרת כדי להרגיע את המצב. נציין גם 80 שנה לפרוד וגם פינת נעים להכיר, אבל לפני כל זה, בתוך כל האלימות של הימים האחרונים, יש גם קולות שמבקשים לקרוא להרגעה בתוך הציבור היהודי. פרופסור חביבה פדיה, שיצאה ביוזמה לפנייה אל רבנים בולטים, בבקשה שיפרסמו סרטון קצר בו הם מבקשים למנוע אלימות בעקבות המצב הביטחוני, ואיתנו על הקו, פרופסור פדיה, שלום.
שלום, שלום, מה נשמע?
צריך להגיד, מייסדת מכון רשימו ובית מדרש פתיחתה. שלום
תודה.
לך.
תודה. שלום, שלום.
אז מאיכן ברעיון, אנחנו צריך להגיד אולי ממש בימים הראשונים של המאומות הקשות שהיו בשבוע שעבר, את פנית לרבנים, בעיקר רבנים ספרדים, אני דייקי אותי אולי, בבקשה לצלם סרטונים להרגעת המצב. וזה עלה יום למחרת, אני חושב שעשה גם מילא תפקיד חשוב מאוד בהתפתחות שקרתה בימים האלה.
תודה,
אז,
תודה רבה.
אז מאיפה בא הרעיון? כאילו דווקא אליהם
לפנות. הרעיון בא קודם כל, האמת היא, התבשלתי עם זה מאוד, חשבתי על זה הרבה, ובעצם הגעתי לאיזושהי אנליזה, שהציבור הצעיר הזה שמתפרע מתוך אלימות, זה גם סוג של חוסר מוצא, חוסר שפה, חוסר מין חלל ריק של הנחיה והדרכה מעליו, הוא לא משוייך, לא ל... כאילו בעצם ניסיתי לאפיין מה החסר שלו. יש לו איזה קישור לגוף קולקטיבי, אבל חסר לו סוג של אתוס שמעולם לא הונחה לו. וחשבתי שהדבר העיקרי שיכול בעצם ליצור, לרסן את זה, וליצור איזשהו משמעת פנימית, אמיתית, זה בעצם הרבנים שלו. אפילו שבעצם מדובר בציבור, לא דתי בכלל. ולכן כשפניתי לרבנים הגדולים והמשמעותיים האלה, כמו הרב יצחק יוסף שבעצמו יצא בהודעת גינוי טקסטואלית, לרב יצחק בצרי בנו של המקובל הרב דוד בצרי, הרב זמיר כהן שמוכר מהידברות, הרב מזוז ועוד הרבה רבנים אחרים. אני מציינת קודם כל את הארבעה שנענו
חביבה,
ממש במהירות.
בוא, אולי נשמע איזה קטע. נשמע קטע אחד okay. מתוך הדברים שנאמרו.
מוריי ורבותיי, הגיעה לנו שמועה לא טובה, שבילוד ומחומות אחרים, יש יהודים מוסלם ערבי הולך לפי תומו, הרבה שים למכות. זה נחרה בלועזית לינץ', הלינץ' הזה לא שלנו. הלינץ' הזה... זה מעשה סדום, הלס הזה זה מעשה שנאמר בערך על בחד יחי.
חביב אדם שנברא בצלם, צריכים לכבד כל אדם שנברא. לא תרצח, זה נאמר בין על יהודי ובין מי שאינו יהודי. חס ושלום לא נגרר לאלימות שעושים ארגוני הטרור, כל מיני פורעים שמשתוללים, לא נגרר אחריהם. דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום.
אז שמענו את הרב מזוז ואת הרב יצחק יוסף, שניים אולי מבחירי הרבנים של החברה החרדית הספרדית, שאת אומרת שהם משפיעים לא רק על החרדים הספרדים, אלא גם ובעיקר על הצעירים שראינו ברחובות, פורקים זעם מאוד מאוד קשה, והנה באים הרבנים ומנסים להרגיע.
אני יכולה להגיד קודם כל שהקשיבו לי בצורה מיידית, והקשיבו לניתוח שלי שצריך לראות את התמונה, את הפנים שאומרות את המילים, את הדיבור הישיר, האוהב, אבל המותח ביקורת, המתנגד, הסמכותי. וכאשר הבינו למה אני חותרת, זה כל כך היה מרגש שפתאום התחילו להגיע הסרטונים האלה. ואני מוכרחה להודות לקבוצה שלמה גם של אנשים שעזרו לי, שבעצם עזרו לי, למרות שאת כל השיחות עשיתי אישית, אבל היו אנשים שגם עזרו לי, וסטודנטים צעירים ואנשים מסורים.
איך בעצם, חביבה...
עזרו לי להחדיר את זה לתוך הרשת, כן. למקומות שחשוב שהצעירים זה, יראו כן. את זה, להפיץ
לפני,
את זה.
אבל לפני שהגעת לשלב ההפצה, אני חייב להבין, איך הגעת אליהם? הרי הרב מזוז, הוא אדם שיושב ולומד תורה, וגם הרב יצחק יוסף, ובעיקר
במיוחד
אישה שפונה אליו, פרופסור, שכאילו, יש לך ערוץ תקשורת ישיר אליהם?
האמת היא שהיה ערוץ תקשורת ישיר, אבל אני מעולם לא ניסיתי לבדוק אותו. זאת אומרת, אני מעולם לא ניסיתי להביא את זה למבחן, ואני פחדתי, אני ישבתי שעות על הטלפונים, והצגתי את עצמי גם כנינתו של הרב המקובל, הרב יהודה פתיה, אם מותר לי להתעלות ביחוס אבות. לא הצגתי את עצמי רק כפרופסור. והצגתי את עצמי כמחנך, כאדם שזה בוער בליבו ובקרבו, חילול השם שנגרם, חילול השם שנגרם מזה שעלולים לחשוב שבשם הדת אנשים הולכים ומתנפלים על אנשים חפים מפשע. חילול קרנו וכבודו של הציבור הספרדי, והכאב על החלל הריק שנשאר אותו ציבור, ואנשים שהרגישו שאני באמת מדברת איתם בכל הכבוד, בכל הלב, הם פשוט התגייסו לזה, והרגשתי שהפסוק שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, זה הכל בעצם הפך למציאות. ואני חושבת שאני דיברתי עם עוד רבנים, כן? ואני חושבת שמה שפתאום הרגשתי מדבריהם, שאם הייתי באה אליהם באיזשהו סוג של יוזמה, ואני כל הזמן חושבת על זה, איך להמשיך את היוזמה הזאת, אני חושבת שאם היינו ממקדים את זה, כאילו, באותו סוג של קוד אתי, מקובל להגיד את זה בציבור החילוני, כן? או בציבור הליברלי, או בציבור הכללי. אבל בעצם לאותו ציבור שהוא קצת כמו צון בלי רואה, הוא לא נכנס למשחק הזה של המגזרים, של המגזרים החברתיים, דתיים, פוליטיים. הוא לא הפך להיות הציבור של שעס. הוא כאילו בעצם כמו איזה צון בלי רואה. ואם היינו יכולים להגיע לסוג של רואה אוהני, שלאו דווקא בא בשם המגזר שלו ובשם מנהגי ההלכה שלו, ואני הרגשתי שהרבנים מקשיבים פתאום שבגלל הגבולות האלה לפעמים יש ציבור שלם שנאבד, וראו לאן הוא הגיע. והיו מוכנים פתאום להתייצב ולהגיד, כמו שראית, במילים מאוד חריפות,
כן.
אבל במילים גם מאוד סמכותיות ואוהבות ומכילות, ואני חושבת שההשפעה של זה הייתה מורגשת.
אני חושב שלא שמענו את הקטע של הרב זמיר, שבאמת אחד הדמויות שיותר, הרב זמיר כהן, שבאמת אחד הדמויות שיותר משפיעות דווקא על צעירים בגילאים האלה של 20 פלוס מינוס שחיים בפריפריה, שכמו שאת אומרת, הם לא חרדים והם לא חילונים, הם ציבור מסורתי וציבור זועם שגם חווה את הסכסוך היהודי ערבי בעוצמה מאוד גבוהה, וזה באמת היה בעיניי, את יודעת, אני ברגע שהסרטון הזה עלה, ישר הפצתי אותו והעברתי אותו, כי מכירים באמת את הזעם הזה שפתאום מתפרץ ברגעים כאלה, ובאמת היה משהו יפה בסרטונים האלה, שהוא לא היה שיפוטי, זה לא הציבור הליברלי שבא ואומר, הנה תראו את הבבונים האלה וכל הדבר הזה.
לא, מדבר מתוך התורה, מתוך שלנו, מתוך אנחנו, ראית איך הרב מזוז מדבר, מתוך אנחנו, הלינץ' הזה הוא לא שלנו, הוא דיבר על זה מתוך אנחנו, הוא כלל את עצמו כאילו, זה דבר די מדהים, מבחינת איך שזה היה בנוי ברמה דידקטית, ואני יכולה להגיד שחשוב להגיד שהציבור הזה שהוא כביכול הציבור לא טקסטואלי. כל הזמן אמרתי לרבנים, הציבור הזה הוא לא טקסטואלי, הוא צריך לראות תמונה שלכם, פנים שלכם שמדברות. ואני רוצה להגיד שהציבור הזה מושפע מדברים של הרב יצחק יוסף או הרב יצחק בצרי, גם אם זה לא רב של תקשורת. זאת אומרת, כאילו יש להם את המושג הזה, כמו שאתה יודע, הציבור המסורתי, שיש לו את הכבוד בכל זאת להדרת הפנים של האבות. יש משמעות לתורה, כאילו.
כן.
ואני חושבת שיש כאן איזשהו פתח ותקווה, כפי שאמר לי אחד הרבנים, ביקש שאני לא אנקוב בשמו, אבל אמר לי שיכול להיות שיש כאן פתח ותקווה לאיזה משהו על מגזרי של חכמי
ספרד. שהשאלה היא אם הוא יצליח ללכת מעבר למצב החירום שבו הצלחת לגייס את הרבנים למצב של שגרה. אם אפשר באמת להנהיג את העדר הזה שאת אומרת שהוא לא רואה, גם בימים רגילים ושקטים.
נכון, זה חלל מסוים שגם אנחנו אחראים אליו כאינטלקטואלים המזרחים, ושגם העובדה שלא קיים ממשק מסוים, כי אנחנו לא חייבים להסכים על אותם דברים כדי להבין, ולא חייבים לחשוב אותו דבר, כדי להגיע להסכם של, כדי להתכנס לאיזשהו ציר שהוא בגדר ההכרח לנוער שלנו, כי זה גם שבר בין דור האבות ודור הבנים. תדע לך שאני פניתי גם לשייחים מוסלמיים, כן? ומתוך, בוא נאמר, 15 אנשים שהבטיחו לי שאני מקבלת את זה עוד שעתיים,
כן.
אחרי 10 שעות קיבלתי משניים.
מה את אומרת?
איך
את מסבירה את זה? אולי באמת שם היה צריך, אתה יודעת, אינטלקטואל ערבי שיפנה אליהם ולא את.
נכון, אבל נכון, אתה צודק. וביקשתי, באמת ביקשתי גם איש ביניים שיתווך אותי גם, שזה לא יהיה רק אני. אבל בעצם שם שמעתי דבר שכאילו, ברגע מסוים התקשר אליי גם, אני לא אגיד את שמו, התקשר אליי בערב שבת, אמר לי אני מצנצל שעוד לא שלחתי לך. ואמר לי שהבן שלו ביקש אותו לא לעשות את זה. ושהוא בעצם לא יודע איך לצאת מהברוך הזה, מהקונפליקט הזה, שהוא מבחינתו מרגיש כשך סופי שהוא היה רוצה לשלוח את זה, אבל הוא לא יודע מה לעשות מול הבן שלו. והנקודה הזאת של השבר בין אבות ובנים, והאופן שבו היא משותפת בכלל לכל המרחב שלנו בישראל, השבר הזה זה מה שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, השבר האנכי הזה, הוא הופך בסוף לשבר האופקי בין יהודים וערבים. ואנחנו צריכים לתת המון המון מחשבה ותשומת לב אחר כך, שהדור הצעיר, אני כרגע לא מנסה להיכנס לעוד שאלות, כן? אני רק מדברת לפחות רק במסגרת הזאת, כי ייקח לנו עוד הרבה זמן אם נגלוש לעוד דברים. אבל זה מה שאני רוצה להגיד, שגם בצד היהודי זה שבר בין אבות לבנים, ואפשר לנסות ולהיכנס ולתקן אותו.
מרתק מה שאת אומרת, ואני חושב שמעבר ל... זאת אומרת, סיכמתי עם איזושהי אמירה כללית ותיאולוגית, או בכלל חברתית, אבל אני חושב שבפרקטיקה מה שאת עשית ברגע המסוים הזה, בתחילת המאומות עם הפנייה לרבנים, היה מהלך מדויק ביותר וחשוב ביותר, ואני מודה לך על זה, פרופסור חביבה פדיה.
אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה לכל מי שעזר לי, תודה.
מאוחר מכדי לסלוח ומכדי לגעת, כמה שניסיתי שנחזור, כל הסליחות שלי לא מספקות אותך היום. מאוחר לומר טעיתי, כמה התנצלתי, את לא שומעת ואני נסגר, המלחמות שלך הן לא טובות לאף אחד. בסוף היום
התראות פיקוד העורף. אשדוד, י' א', י' ב', ט' ו', י' ז', מרינה. אשדוד, ח', ט', י', י' ג', י' ד', ט' ז'. היכנסו למרחב המוגן.
ואותי
התראות פיקוד העורף. אשדוד, א', ב', ד', ה'. היכנסו למרחב המוגן. התראות פיקוד העורף. אשדוד, ג', ו', ז'. היכנסו למרחב המוגן.
מאוחר מדי בלילה, איך את מסתובבת?
באוטו עם עצמי שורף שעות, כל הסליחות שלי כבר לא עושות לך כלום היום. בסוף היום לבד בתוך הבית, קירות והבטחות על איך יכולנו להיות. יש לי קצת כסף שלא קונה עדיין אהבה וחלומות. לוגם לוגם עושה הכל כדי לשכוח, ועוד טיפה בשביל לברוח לנוח מהבעיות. אדם אחר עוד לילי בכי אבי מרגוע, וזה יסרוף כשזה יגיע. כל המילים שכתבתי אחרייך, כל הסליחות שלא סלחת לי ועדיין. לוגם לוגם עושה הכל כדי לשכוח, ועוד טיפה בשביל לברוח לנוח מהבעיות. אדם אחר עוד לילי בכי אבי מרגוע, וזה יסרוף כשזה יגיע. כל המילים שכתבתי אחרייך, כל הסליחות שלא סלחת לי ועדיין.
קפה גיברלטר בכאן תרבות. נגיד שלום לעורך המשנה של האתר סרוגים ותושב אופקים, גיא עזרא, שלום.
אהלן, אהלן, שלום, שלום, מה קורה?
מצוין, עד כמה שאפשר, כמו שאולי שמעת במהלך השיר ששמענו כבר, קיבלנו עדכון על האזעקות ועל הצבע האדום שעכשיו קורה באשדוד, ממש בשכונות המשפחה שלי עכשיו שם, וזה ממש מוביל אותי לשיחה איתך, ואולי נתחיל בציטוט שהיה מאוד קשה לשמוע השבוע, של פרשן חדשות 12, ירון שניידר, שצריך להגיד שהוא בינתיים, אני חושב, הספיק להתנצל על הדברים, אבל עדיין אני חושב שהמשפט, אולי פליטת פה, אולי אמירה באלמה, שווה דיון. אז הוא אומר ככה, כל מה שמשגרים עכשיו זה ליישובי העוטף וגזרת אשקלון, נקווה שכך זה גם יימשך. אתה התייחסת, אתה כתושב אופקים, כעיתונאי בעצמך, קולגה שלו, כתבת דברים קשים על על האמירה הזאת.
נכון, נכון, מבחינתי ומבחינת חברים רבים וגם קולגות פה באזור, זאת אמירה שנתפסה בעצם כאיזושהי התרת דם של תושבי העוטף, של תושבי הדרום, לא פחות. גם אם זה נשמע קצת שומרני וביטוי שהוא קצת קשה, אבל מסתבר שכמו שחשבנו במשך השנים, אגב, שבאמת דמם של תושבי הדרום ותושבי העוטף ותושבי היישובים צמודי הגדר הוא פחות יקר מדמם של תושבי המרכז או תושבי ירושלים ובעצם כל מה שקורה בין גדרה לחדרה. אבל שוב, אתה יודע, אתה אמרת פליטת פה, ראש המכינה שלי תמיד היה אומר לי, מה שלא טעון לא נפלט. ולכן גם אם מדובר באיזושהי פליטת פה של עיתונאי ככה ברגע של שידור, אנחנו צריכים להבין שיש כאן איזשהו קר מאוד מאוד פורש שהאמירה הזאת היא ככה נשמת עליו.
אז בוא נדבר על הקר הפורה הזה, כי זה נשען על דברים שקשורים לתרבות בסוף. ואני רוצה לשאול מה תפקידה של התקשורת, כי תראה, זה ששמענו הרגע למשל הזקה, אנחנו יושבים פה בתל אביב, ואנחנו עכשיו... התקשורת גורמת לנו, וזה לדעתי דבר נכון ומבורך, להבין שגם שעכשיו באשדוד יש אזעקה, וזה קרה בגלל שהקשבנו לרדיו. אז השאלה, תפקידה של התקשורת, הוא לשקף לנו גם את מה שקורה סביבנו.
נכון, תפקידה של התקשורת כמובן כאיש תקשורת זה לשקף, אני אומר לך שזה כמובן לשקף, אבל לא פחות מזה זה גם המסגור של האירוע. כן. זאת אומרת, יכולים לשקף לי עכשיו שיש אזעקות, בתל אביב, באשדוד ובאופקים, אבל אם דקה אחרי זה אומרים בשידור שכרגע הירי הוא רק לכיוון העוטף וגזרת אשקלון, והלוואי שזה יימשך ככה, אז ממסבירים לי כאן את האירוע, בעצם זה אירוע מתגלגל, כן, לכולנו זה נראה שאירוע שנמשך 11 יום, אבל בשבילנו כאן תושבי הדרום, ואני מוכן גם לדבר בשמם של תושבי סדרות, זה אירוע מתגלגל כבר 20 שנה, ושוב, זה בדיוק הקר הפורה שדיברתי, שעליו נחים הדברים של, של אותו פרשן. כי אנחנו באמת רואים, זאת אומרת, אפשר להתנחם בזה שהוא סוף סוף אמר אמת. מישהו בא וסוף סוף אמר את הדברים, שבאמת חייהם של תושבי עוטף עזה ותושבי ערי הדרום, הוא פחות עמוק מזה של תושבי המרכז. אנחנו רואים את המציאות הזאת כבר 20 שנה. אנחנו רואים את מה שנקרא טפטוף, זה בעצם ירי על, על ערי הדרום ועל שדרות ועל נתיב העשרה, ומערכה או מבצע זה בעצם כשמתחיל ירי לכיוון המרכז או לאזור ירושלים, ובעצם ככה מטלטל את ההוויה הישראלית.
השאלה,
אני רוצה להגיד עוד משהו, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו יותר מזה. אנחנו בשעות האחרונות שומעים את צמד המילים הפסקת אש. כולם מדברים אתמול על הפסקת אש, תהיה הפסקת אש, לא תהיה הפסקת אש. אני יכול להגיד לך חד משמעית, לתושבי הדרום הפסקת אש זה לא מושג רלוונטי, כי הפסקת אש פירושה המשך ירי על הדרום, והפסקת אש על תל אביב, ירושלים, יבנה, רחובות וכל מה שעולה צפונה. מבחינתנו הפסקת אש אין בה איזושהי פתורה גדולה, ואין בה איזושהי תקווה גדולה, כי שוב, הפסקת אש זה בעצם הספק הירי על הרי הדרום, סליחה, המשך הירי על הרי הדרום, ובעצם הפסקת הירי על הערים הרחוקות.
אני רוצה לקחת את זה, אבל למקום קצת אחר. השאלה, תראה, ראינו בסבב האחרון שכתבי הדרום, כל המושג הזה שנקרא בכלל כתב הדרום, כן? בכל ערוצי התקשורת, הפכו לאיזה משהו שהוא יותר נוכח, בוא נגיד, בתקשורת. ראינו את אלמוג בוקר, גם יוצא וממש מייצג את תושבי הדרום. השאלה, האם הדרום, האם בכלל האוכלוסייה בדרום הוא יכול, או בכלל הפריפר יכול להפוך את עצמו לממש מרכז תרבותי ותקשורתי, אתה יודע, עצמאי ונפרד כזה ש, שלא מאפשר את, את האמירות האלה.
תראה, זה מהלך תקשורתי, תרבותי, חברתי מאוד 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 ארוך, שלדעתי עוד לא קם מישהו שבאמת הרים את הכפפה וחשב בכיוון הזה, אלא זה עוד איזשהו תא כתבים, עוד איזושהי חברה של כתבים בתוך המערכת הגדולה, עוד בעצם מאותו דבר. אבל כמו שאתה אומר, יש מהלכים, דברים קורים, יש יותר נוכח של כתבי הדרום, ניכר בשנים האחרונות שיש יותר איזושהי אמפתיה באמת למה שקורה כאן, אבל עוד הפעם, זה יותר למטה מאשר למעלה. אבל כן, יש לזה, למה שעושה אלמוג בוקר, למה שעושה תמיר סטיינמן, ובצניעות, למה שאני עושה כאן ככה בארבע עמוד שלי, אני חושב שכן, יש לזה איזושהי השפעה, אבל עדיין, זה בסופו של דבר איזשהו כסוליים לעומת באמת העיתונאים המרכזיים, כלי התקשורת המרכזיים, שנותנים ככה באמת יותר מקום למה שקורה במקומות אחרים. ולנו יש שתי מלחמות בעצם, גם מול החמאס וגם מול התודעה. ברגע שבעצם טיל על תל אביב ככה כבר פותח מערכה ופותח דיבורים, הרי זה לא סתם יהיה מושג ירי לעבר גוש דן. כן, אפילו גם חמאס למד את כמה שבישראל מייחסים איזה חשיבות הרבה יותר מאשר ירי על ערי הדרום. הוא מודיע שעתיים לפני, מבחינתו זה איזשהו אירוע דגל, אנחנו יורים עכשיו לעבר גוש דן, זה לא בא לו פתאום ככה באיזושהי יבחה מקרית. הוא רואה את הלכי הרוחות פה, הוא ניזון מהתקשורת הישראלית, הוא מבין את היחס השונה שיקבל ירי מתל אביב לעומת ירי לאופקים או באר שבע, ובעצם מכל זה אני חושב שנגזרת כל המערכה הנוכחית. מה שקורה במשך 20 שנה בדרום, הזהרנו ואמרנו שיבוא יום וזה יקרה גם בערי המרכז. התעלמו מאיתנו כי זה עוד לא קרה. מה שקורה פה בנגב עם ערביי ישראל, הזהרנו שזה יזלוג לכל הארץ, לא הקשיבו לנו, והם האלה אנחנו רואים שזה מה שקורה. זאת אומרת, הדרום היה איזשהו חלוץ.
השאלה שאני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, אבל מי מתושבי הדרום, אתה יודע, אני נזכר שלפני איזה כמה שנים הייתה איזו הפגנה באזריאלי, לא יודע, פה בתל אביב, על הירי על הדרום, והלכתי להפגנה וחשבתי שזה מן הראוי ללכת ולהשמיע את הכל, שבאמת, כמו שאתה אומר, מה שמדברים על טפטופים, וזה, זה, 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 זה פשוט עולה בחיים של ילדים, שפשוט נדפקים מכל ההתבגרות שלהם, וכל הילדות שלהם עוברת בצל של צבע אדום. והגעתי להפגנה, ולהגיד לך את האמת, לא היו שם כמעט תושבי הדרום, אז אני שואל, מה תושבי הדרום עצמם? כי לפעמים ההרגשה זה כאילו מקבלים את זה כאיזה גזירת גורל, או איזה תפיסה כזאת, שאני לא שומע את האומנים מהדרום, אני לא שומע את הציבור מהדרום. אתה יודע, הנה, קיבלתי פה דוגמה של טיפקס, להקת טיפקס שולחת, שלחנו לאירוויזיון את השיר פוש דה בטן למשל, שמדבר על, על המצב של תושבי הדרום, של סדרות וזה, אבל אתה לא ממש שומע בתרבות הישראלית את, את תושבי הדרום ממש מתבטאים ויוצאים נגד, אתה יודע, זה דורש הרבה יותר, איך להגיד במילים עדינות, להשתולל על הדבר הזה.
קודם כל, לצערי הרב, אתה צודק. אתה מאוד מאוד צודק. כן, אוכל פה איזשהו ייאוש, בעצם בכל מה שנוגע לטיפול בסוגיה הזאת. א', כל לא רק בסוגיה הזאת, בכלל הדרום זה איזשהו מקום שהתחושה פה בהמון המון המון מקומות, עם כל היופי של הדרום בשנים האחרונות, וכל ההתפתחות, וכל ההתקרבות כביכול לאזור המרכז, ורכבות, ומחלפים, ורק שעה מתל אביב וכו' וכו'. בסופו של דבר צריך להבין שיש אזורים מאוד 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 גדולים בדרום, שעוד לא הצליחו לעשות את המהלך הזה של לצאת החוצה, ובאמת ככה לתת בזקיפות קומה, וזה בדיוק ההשלכה, ההשלכה של הדבר הזה, זה בדיוק, אני יודע שאף אחד לא באמת ידאג לי, גם אם אני אפגין, וגם אם אני אסע שעה וחצי לתל אביב, וגם אני אוציא אוטובוסים מאופקים, אז אני אצג שם שעה, שנתיים, שלוש, יביאו כמה דוברים, תהיה הופעה של טיפקס, ואולי גם של כנסיית השכל, תהיה מסדרות, אבל אני אחזור לבית ושום דבר באמת לא ישתנה. זאת אומרת, מה שתיארת לי עכשיו זה בדיוק נובע מתחושת הייאוש שלא מעט אנשים בדרום מחזיקים בה. הם יודעים בתוך תוכם שהם באמת שווים פחות, שהם לא מעניינים אף אחד, שהמערכה הבאה היא רק עניין של זמן, וכל המטרה עכשיו זה להפתיק את הירי ארוך הטווח לגוש דן ולערים אחרות. וכן, חד משמעית, זאת אומרת, אני יודע שזה נשמע התבטאות קשה, אבל כן, תושבי הדרום ברובם מיואשים, שקופים. תושבי הדרום ברובם מרגישים שפחות חושבים עליהם, שפחות מתייחסים אליהם, שפחות דחוף לפתור את הבעיות שלהם, וזה לא רק בתחום הביטחוני, פתחת פה בעיה שהיא הרבה הרבה יותר רחבה, ואולי אי פעם באמת אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אבל הסוגיה הביטחונית היא רק איזשהו סימפטום, לבעיה מאוד 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 רחבה, שככה ששלטת פה ברחובות, ששלטת פה בתודעה.
אחד מראשי העיר של סדרות אמר פעם, איזה מזל שיש לנו קצת, אתה יודע, מדי פעם נוחת עלינו פה, נוחתים עלינו קסמים, כי אז באמת מתייחסים אלינו לפחות. זאת הייתה אמירה קשה ביותר שאמר, אני חושב, מזוז.
בחודשים האחרונים שומעים כל מיני, בחודשים האחרונים למשל יש קמפיין, סדרות, היא העיר הכי מפותחת בארץ, היא עשתה את הקפיצה הכי גדולה, היעד הכי מבוקש לצעירים, ושאתה מדבר על זה פה באזור האדום, אומרים חנו, מה אתה רוצה? כי נופלים על אנטינים והם מקבלים מלא כסף.
כן, סדרות, אשקלון.
זאת אומרת, גם התנח החברתי, תרבותי, בסוף מתנקז לסוגיה הזאת.
גיא עזרא, תודה רבה, אני שמחתי מאוד לדבר איתך, עורך משנה של האתר סרוגים, תודה רבה.
תודה לך, בשורות טובות.
בשורות טובות.
אם הנהנחת איזו המולה, רק הגנבים זוכים לתהילה. אין סיבה ואין גורל, הכל מזל. מסתובב לו, מסתובב לו הגלגל. מנהנחת כל הזמן רצים, לא רואים עיניים, לא רואים עצים, רק כשהעץ מוטל על הקרקע מתברר כמה גבוה הוא היה. לא צריך הרבה כדי להאמין, לא לצחוק ולא לבכות, צריך רק להבין. אם מנהנחת עם לבחור גב, טוב כאב הבטן מכאב הלב. יש תרופה לכל, רק לא לעוני וטיפשות. האם או בלי רופא בסוף הרי נמות. אהבה וכסף מניעים מעולם, אהבה לרגע והכסף לעולם. כסף הוא כמו מים מלוחים מאוד, רגע הם מרבים ושוב רוצים לשתות. לא צריך הרבה כדי להאמין, לא לצחוק ולא לבכות, צריך רק להאמין. כל דבר הוא טוב רק במידה נכונה, אל תהיה טובה מדי ולא מדי שנונה. השתמשי בראש, התייעצי בלב, זמן הוא גם ידיד אבל הרוב אויב. ובבוקר לא לשיר ולא לצחוק בקול, השטן עורב בכל פינה רואה הכל מי ששר בבוקר עוד יבכה מרה בסופו של יום בבוא החשך לא צריך הרבה כדי להאמין לא לצחוק ולא לבכות צריך רק להאמין אני ביטה עוד זוכרת עוד נזהרת עוד מאמינה בבקרים מוקדם מאוד אני בוכה ובלילה שרה מנגנת בשבילך לא צריך הרבה כדי להאמין לא לצחוק ולא לבכות צריך רק להאמין לא צריך הרבה
קפה גיברלטר בכאן תרבות, שמענו את גוסטו וחווה אלברשטיין, אם לא צריך הרבה, אמא נאנחת, ביצוע מגניב ממש. מה הסבתא שלכם הייתה אומרת על מה שהיא שמעה וראתה השבוע בטלוויזיה? אחד המיזמים שנשמעו במהלך המאומות השונות היה מבצע סבתא. אם הסבתות שלנו היו יכולות לצאת לרחובות, הן היו אוספות אותנו הביתה בכוח וקוראות חלס. אז נמצאת איתנו על הקו, אחת מיוזמות הקמפיין, אתי מדר יצחק, פעילה חברתית, מובילה את רשת צעירי הגליל. שלום אתי.
שלום, שלום וברכה, אופיר.
אז לפני שאני מנסה להבין ממך מה הוביל אותך ליזום כזה קמפיין, הייתי רוצה לשאול ממש את אותה שאלה שאתן שאלתן, והיא מה סבתא שלך הייתה אומרת לאור כל מה שראינו השבוע בסביבה?
אני חושבת שסבתא שלי מצד אחד היה לה את היכולת להחזיק את הבית גם מאחורי הקלעים בצורה איתנה ולא לאפשר לבנים לצאת החוצה. אני אומרת בנים כי התמונות בטלוויזיה היו בעיקר של אלימות גברית לצערי. ואני חושבת שכשיצא לאור הדבר הזה וכשהסתכלתי רגע על השורשים ועל הבית, אז נזכרתי איך סבתא שלי הייתה לה את היכולת לקחת את הבנים שלה גדולים עם כתפיים רחבות ועדיין להעמיד אותם במקום שצריך ולדעת איך לחבר את הקצוות. ואני חושבת שזה הערכים שסבתא הייתה נותנת. המקום של רגע לחבר את הקצוות, של רגע להרגיע את הרוחות, אבל בלי לטשטש את הזהות ואת החשיבות של התא המשפחתי או של המקום ממנו היא הגיעה. ומשם זה יצא.
אז ספרי, יופי, זה תשובה. אני חושב שאני יכול להזדהות עם האמירה הזאת. אני חושב שגם סבתא שלי הייתה, זאת אומרת, אמרת במילים אחרות, היא הייתה נועלת את הבית ולא נותנת לאף אחד לצאת.
או במילים, גם אם צריך למשוך אותם מהאוזניים ולהחזיר אותם חזרה לבית, והעיקר שלא יעשו, לא יפעלו באלימות או שלא יעשו לעצמם את העתיד.
כן, אז תגידי, איך התחיל הרעיון, איך זה צמח, מי הגה, איך זה בכלל התחיל?
אני חושבת שהיופי של הדבר הזה זה שאין לו פנים של בן אדם אחד. זה התחיל מתוך שיחות עם השטח בקבוצה של הרשת המסורתית, עם יובל, נריה, גלי סמבירה, כל מיני דמויות שאני חושבת שהמשותף לכולנו היה אחד, היכולת להתבונן על האלימות ולהגיד אי אפשר להיות אדישים אל מול הסיפור הזה.
כן.
ובואו נעשה מעשה. והדבר השני זה רגע להתבונן רגע על הסיפור של הערכים המסורתיים, על התבונה הנשית שהייתה בבית המסורתי, על הערכים המלכדים שבין ערבים ויהודים, של בין חילונים לדתיים, ולשאול איך עושים מעשה שהוא יכול להדהד גם במרחב הציבורי. ומשם זה התחיל, והתחברו לשם עוד ועוד קהילות.
ולמה דווקא ללכת על הסבתא ספציפית? זאת אומרת, מה בדמות הסבתא שלנו, דיברתי קודם כאן עם פרופסור חביבה פדיה, והיא דיברה על דמות הרבנים, זאת אומרת, היא פנתה לרבנים ספרדים במטרה שיאזנו וירגיעו וכו'. אז המקום של הרב הוא מאוד חשוב בנקודה הזאת, אבל גם את אומרת, הדמות של הסבתא, למה דווקא הדמות הזאת, כשאני רואה אותה לנגד עיני, אני ישר נושם אוויר, נושם עמוק, ומשהו באמת ממתן במקום הזה.
תראה, אני יכולה לדבר על הבית שלי וכל אחד יוכל להזדהות או לא, אבל אני יכולה להגיד שסבתא שלי, גם אם לעתים היה נדמה בבית המסורתי בו גדלתי, גם אם לפעמים היה נדמה שהיא מאחורי הקלעים, לכולנו היה ברור שהיא מושכת בחוטים. ואם לגברים בבית הכנסת, אז באמת הרב הוא ה... דמות שאחריה הולכים, כן. הבית, הילדים, הבנים, הנכדים, הדמות הסבתא היה ברור לכולם שיש בה עוצמות, יש בה תבונה, יש לה את היכולת מצד אחד לחבק ולהכיל כאב, ומהצד השני גם לגרום לך להוריד את הראש ולהתעשת ולהבין איך נכון לפעול. ובכלל אני חושבת שדור המייסדים זה דור שיש בו המון המון תבונה, וצריך רגע להחזיר גם מטרה לשנה במובן של לשים אותם ואת החוכמה שלהם על הנס, כי הם כבר למודי ניסיון, ובטח שוב בבית שבו גדלתי החוכמה הנשית, גם אם בתחבולות תעשי לך משפחה ותאחדי את החלקים בבית, היא ידעה לעשות את זה בצורה חכמה.
תגידי, אתי...
רק עוד דבר אחד, על למה סבתא ולא רב, ולא חלילה שיש לי עניין עם רבנים, אלא גם וגם, זה חלק מהמסורתיות. אנחנו בעידן שבו ההנהגה היא גברית, והאלימות ברחובות היא גברית. ואני חושבת שיש משהו באישה שיכולה לברום מציאות אחרת. וזה גם הסיבה שחזרנו לסבתא ולא סתם... ככה, או לא עוד דמות גברית.
תגידי, איזה סיפורים מעניינים עלו במסגרת זה פוסטים בעצם, עם השטג מבצע סבתא, אפשר כולם יכולים להיכנס לפייסבוק ולחפש ולמצוא סיפורי סבתא בעצם. איזה דוגמה, תני לי איזה דוגמה ככה.
אני יכולה להגיד שהייתה לי התכתבות אולי אחת המרגשות עם מישהי שלא הכרתי, שנחשפה למבצע ואמרה לי, תקשיבי, זה כל כך מרגש, אבל אני את סבתא שלי לא הכרתי, אז אני לא אכתוב פוסט, אבל אני אפיץ את הרעיון. ואחד הדברים שאמרתי לה, תקשיבי, והיא גם אמרה שהיא רואה את הפוסטים, והיא מתרגשת לראות איזה קשר עדוק יש לנשים או לאנשים עם הסבתות שלהם, והיא אפילו מקנה. ואמרתי לה שאני מקווה שהיא תצליח אולי למצוא את המילים על, 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 על מה היא, הסבתא שבה הייתה אומרת, ואיזה סבתא היא רוצה להיות לילדים או לנכדים שלה. ומשם היא ממש יצאה וכתבה פוסט מאוד מרגש, ו... זה היה חיבור בין שתי נשים שלא הכירו עד לפני רגע, ומישהי שחשבה שהקשר שלה לסבתא שלה הוא לא קיים כי היא לא הכירה אותה, ובעצם מצאה את הסבתא שבתוכה, במובן הכי סימבולי ורחב. אז זה דוגמה לפוסט מרגש.
דוגמה מעולה ויפה, תודה רבה אתי. אנחנו נהיה חייבים לסיים, כי זמננו קצר ויש עוד הרבה דברים לדבר עליהם היום, אבל באמת אני חושב שזה אחד הדברים היפים שקרו בשבוע האחרון. היה שבוע מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, ובאמת להציב בפנינו את דמות הסבתא הספציפית שלנו, אבל בכלל אני חושב שבתרבות הישראלית, בתרבות היהודית, יש מקום מרכזי לדמות הזאת כגורם מרגיע, ממתן, והיינו זקוקים לזה מאוד השבוע, ואני באמת מודה לך על היוזמה שלקחת.
תודה, תודה. אני מזמינה את כולם לכתוב או לשאול מה סבתא שלהם הייתה אומרת.
אשטג מבצע סבתא.
לגמרי. תודה, אופיר.
לתאיות לחיפושי משמעויות, אני יודעת שמצאתי אותך. כל הנערות עוד השתפו את הדמעות, אני יודעת שמצאתי אותך. שמע וגם עד סוף העולם אני הייתי הולך. לחיפושי משמעויות, אני יודעת שמצאתי אותך. כל הנערות בזמן שטפו את הדמעות, אני יודעת שמצאתי אותך. ליבי כמו ספר פתוח, תראה אותי, ליבי כמו ספר פתוח, תראה אותי, וגם את סוף העולם אני הייתי הולכת איתך, הולכת איתך, וגם את סוף העולם אני הייתי הולכת איתך, הולכת איתך, וגם את סוף העולם אני הייתי הולכת איתך, הולכת איתך.
קפה גיברלטר בכאן תרבות, נרקיס, תמיד כיף לשמוע אותה, ולא כל כך כיף לעצור אותה, אבל זמננו ממש ממש קצר. אז אנחנו היום נעשה פינה, תנאים להכיר, הפינה שבה אנחנו מזכירים דמויות נשכחות מהעבר, כאלה שלא זכו למקומם הראוי, והיום נדבר על דמותו של הרב יעקב מאיר, מי שהיה ראשון לציון הראשון במסגרת הרבנות הראשית לישראל, ואיתנו על הקו לדבר על דמותו, הרב אריאל מקיאס. שלום הרב אריאל.
שלום, שלום אופיר, מה נשמע?
מצוין. אתה יודע, במסגרת המצב, בוא נגיד כמה מילים, אתה יודע, כלליות. הרב יעקב מאיר נולד 1856 עד 1939, הוא היה הרב הראשי הספרדי הראשון, במסגרת הרבנות הראשית גם היה שדר, וקשר כמובן לקהילת סלוניקי, ולמקובלי ישיבת בית אל, ובאמת דמות עשירה מאוד. צריך להגיד שהשנה הוא גם היה הדמות של מערכת החינוך הממלכתית הדתית, ועוד ועוד ועוד. בוא נתחיל, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בוא תן לי את השורה שעכשיו בן אדם פוגש אותך במעלית. שורה, מי זה הרב יעקב מאיר? בשבילך.
טוב, אתה קודם כל אמרת הרבה דברים שכמובן יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל באמת נגעת בנקודות המרכזיות. הרב יעקב מאיר, אני חושב שהוא היה מי שאחדות ישראל הייתה הדבר הכי חשוב לו, יותר מכל דבר אחר. פשוט בכל אחד מהדברים שהוא עשה, רואים איפה הנקודה הזאת עמדה לנגד עיניו. זה דבר שהיה הכי, הכי חשוב, חשוב בשבילו, הרבה ויתורים שהוא עשה בחיים שלו.
איזה, מה למשל הוא ויתר למען אחדות ישראל?
אני אתן שתי דוגמאות ככה בולטות, למרות שיש עוד המון. בפעם הראשונה שהוא נבחר, בעצם אחרי שהרב החכם בשי הקודם, הרב יעקב שאול אל ישר, שכן היה ראשון לציון, כן, היסה ברכה, הראשון לציון זה כבר מוסד שכבר קיים מאות בשנים קודם, ובמהלך השנים, במהלך ההיסטוריה ככה הטורקית, הפך להיות כבר גם חכם בשי, והרב היסה ברכה בעצם, אחרי שהוא נפטר, אז היו בחירות, היו בחירות למי שהחליף אותו, למי שהיה ראשון לציון אחריו, והרב יעקב מאיר נבחר ברוב של משהו כמו 73 מתוך 80 קולות, שזה רוב מוחץ, כן? שאני חושב שאין אף פוליטיקאי בימינו שזכה לרוב כזה. ובכל זאת, מיד אחרי שהוא נבחר, קמו עליו מתנגדים שלו.
אותם שמונה, אותם שבעה.
האמת שאני לא יודע אם זה אותם שבעה, אבל זה כאלה שלא היו בכלל בוועדה של ה...
שמה טענו?
שהם טענו שהוא בעצם מקורב לציונות, והוא מקורב להשכלה, היה לו קשר עם קיח. כן, היה לו קשר עם אליאנס, והיה לו קשר עם מיכל עם המשכילים, הוא מאוד פעל למען החיית השפה העברית.
כן, מה שנקרא רפורמי.
היום, יכול להיות שכן זה.
כן.
ואמרו, תשמע, אנחנו לא, לא, לא רוצים מישהו כזה, אנחנו צריכים מישהו שישאר בתוך החומות, מישהו שישמור על היהדות השורשית. ועשו בלגן שלם, שלחו שליחים לטורקיה וליוון, אמרו אסור שהרב הזה יהיה הרב הראשי פה בארץ ישראל, הוא יעשה פה בלגן. וכל כך הרבה בלגן היה שבאמת אחרי חצי שנה של מאבקים, פשוט ויתר. הוא הניח את המפתחות מה שנקרא, ואמר חבר'ה די, אי אפשר ככה עם כל הוויכוחים והמאומות האלה, אני פשוט הולך. וזהו, הוא עזב את המשרה, ובאמת מאז, ועד שהוא התמנה שוב להיות הרב הראשי, אחרי כמה שנים שהוא הקים את הרבנות הראשית, היו מאבקים מאוד גדולים בארץ ישראל, בין הראשונים לציון, בין בעצם שני הכוחות האלו, כוח אחד שממש זה מאבק כמו מזכיר את מה שקורה בימינו, זה בין שמרנות לבין פתיחות, נקרא לזה.
כן, והוא בצד, הוא לא בצד השמרני.
הוא לא היה בצד השמרני, כן, והיה באמת מאבקים שככה התחלפו ראשונים לציון, כל איזה שנה, שנתיים, מה שמאוד מאוד גרם למעמד הזה שהיה עד אז, מעמד, אתה יודע, אף אחד היה פותח פה לפני שהוא היה שואל קודם את הראשון לציון, הפך להיות למשהו מאוד מאוד מזוזל, נקרא לזה ככה, בגלל אותם מאבקים, אבל שוב, הוא לא היה שם. ברגע שהוא עזב, התחילו כל המאבקים. זו תקופה שנקראת הפלייטו. ממליץ מאוד ככה לבדוק, להסתכל בויקיפדיה וזה, תקופה מרתקת שאפשר ללמוד ממנה המון גם על ימינו. על מאבקי כוח, מאבקי פוליטיקה, בין כוחות שרוצים לשמר את הקיים, לבין כאלו שאומרים בוא ניפתח ונשמע גם קולות אחרים.
כן, אבל כמו הרבה רבנים ספרדים אחרים, אני יכול לחשוב על כמה דמויות כאלה, כל הוויכוח הזה בין שמרנות ופתיחות, הם הציעו משהו אחר. אתה יכול להיות גם שמרן וגם פתוח, וזה לא סותר בעצם. מה הייתה הדוגמה השנייה שרצית לתת לי ביחס, כמה שהיה חשוב לו אחדות ישראל?
אז זהו, דוגמה השנייה היא, אחרי שכבר הקימו את הרבנות הראשית לישראל, זה כבר היה אחרי שהשלטון הבריטי כבר הגיע לכאן, ואז הרברט סמואל רצה להקים גוף רבני שיהיה אחראי על, 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 על הצד הדתי במדינה, ובעצם הביאו מה שנקרא, הנחיתו את הרב קוק, את הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה מאוד אהוב ואהוד בקהילה היהודית, הוא היה גם הרב של יפו והמושבות לפני כן, ורצו שהוא יהיה הרב הראשי לישראל. ואז שאלו את הרברט סמואל, שואל את הרב יעקב מאיר, ככה הרב יעקב מאיר מספר, ושואל אותו מה דעתך? אז הוא אומר לו, מה דעתי על מה? שתיקחו ממני חצי מהתפקיד שלי? הרי אני נבחרתי להיות הרב הראשי לישראל. יש לי כתב מינוי, פירמן זה נקרא, מהסולטן הטורקי, ואתם שואלים אותי, האם אני מוכן? והוא אמר שכן, כן, אני מוכן לקחת חצי-חצי, אני מבין שזה יוריד עם הסמכויות, זה מוריד מהמעמד והכל, אבל בגלל שאני מזהה את גודל השעה, שעכשיו ארץ ישראל עברה מידיים טורקיות לידיים בריטיות, והם עוד ישיבו לנו את הגזלה, כך הוא כותב. אז עוד מה זה יקרה, אז אני לא רוצה, אנחנו לא יכולים לפספס את השעה הזאת, ולמעשה מי שככה מכיר באמת מבין את התקופה, יכול להבין שאם הוא לא היה מסכים לזה, לא משנה מה הוא היה אומר. אם הוא היה אומר, אני לא מסכים, אני רוצה להיות הרב ראשי לבד, אז האשכנזים לא היו הולכים איתו, ולא היה בכלל רבות ראשית. ואם הוא היה אומר, אני לא מוכן, אני לא רוצה להיות בכלל שהרב קוק יהיה היחיד, אז ספרדים לא היו הולכים איתו. כן. אז הוא הבין שזאת האופציה היחידה, בעצם להציל את קרנה של יהדות בארץ ישראל.
אז ממש, זאת אומרת, האיש היה ממקימי הרבנות הראשית, ודאג שיהיה פה גם מקום לצד הספרדי וגם לצד האשכנזי, ועבד כל חייו בנושא של אחדות ישראל וקירוב הדת, וכל ה... ואני, אתה יודע, קורא על הדמות הזאת, ואומר לעצמי, איך יכול להיות שכמעט אין הנצחה, אין לו ממשיכי דרך, אין איזה בית מדרש על שמו, אין, אתה יודע, אתה אומר רחוב אחד קטן בשכונת מקור ברוך בירושלים. איך זה יכול להיות? כאילו, אתה יודע, ספרים שמזכירים אותו, למה זה ככה בעצם? למה אנחנו לא מגדלים, אתה יודע, דורות שלמים על הדמות הזאת?
זאת באמת שאלה ככה כואבת.
אתה תהיה חייב אבל לענות תשובה הכי קצרה שאפשר.
אני יכול להגיד לך פרט טכני, הוא שהוא פשוט, בזמן שהוא היה הרב הראשי של קהילת סלוניקי ביוון, כל הספרים שלו נשרפו, כל מה שהוא כתב. ולא היה לו כוח לכתוב יותר. דבר נוסף שפשוט הוא היה, כן, אתה מכיר את זה, מה שאמר יהושע למשה רבנו, תן להם צורכי ציבור והם קלים אליהם. כן. הוא היה עסוק כל כך בצורכי ציבור שאפילו אגב המשפחה שלו, מישהו הותיר אחריו, הם היו מנותקים מאוד מהיהדות כמה וכמה שנים. רק עכשיו בדור האחרון אני בקשר עם הצאצא שלו שחזר בתשובה לפני כמה שנים, אבל באמת המשפחה שלו הייתה מנותקת, יש לו חלק המשפחה בחול, לא קשורים לזה, ולצערנו זה ככה התגלגל. הכל תלוי במזל, אפילו ספר הנה... תורה שבה יחל.
כן, אז אתה אומר, לא היה לו גם הרבה מזל. מעניין מאוד. והנה, עכשיו אנחנו מדברים עליו, אנחנו עכשיו מדובבים את שפתיו.
כן, לא מאוחר מדי, אתה יודע, כמו בן הגרציה, כמה אנחנו... 300 שנה
אחרי,
עדיין אפשר לדבר עליה,
הכל בסדר. בהחלט, וכל הכבוד שאתה ממשיך ומזכיר ומעלה את הדמויות האלה של חכמי הספרדים, ובכלל של הדמויות האלה, שבאמת מן הראוי שאיש כזה יקבל לפחות איזה רחוב ראשי אחד, ככה מכובד, מגיע לו. דיברנו על הרב יעקב מאיר, עם הרב אריאל מקיאס, תודה רבה לך.
תודה רבה, אופיר. תודה רבה, בשורות טובות.
בשורות טובות. קפה גיברלטר בכאן תרבות, כמידי שנה אני רוצה שנדבר בדקות שנותרו לנו עם יערה זרד על 80 שנה למאורעות הפרהוד בעיראק, חג השבועות 1941, ובאמת אני חושב שהשנה הנושא כמעט לא, זה קצת אירוני שדווקא בגלל מה שאנחנו חווים עכשיו בתקשורת ובסביבה וברחובות שלה וכל מה שקורה סביבנו, דווקא בגלל זה לא דיברו השנה על פרהוד, למרות שנראה לי שהיו צריכים לדבר על הפרהוד יותר אפילו השנה. אז הנה, אנחנו נעשה את שלנו ונדבר כל שנה, ושוב גם היום עם יערה זרד העיתונאית ומי שחוקרת את הנושא מקדמת את הנושא. שלום יערה.
היי אופיר, תראה, בוא נתחיל ככה. קודם כל, כל המילים הטובות לך שעוסק בנושא שנה אחר שנה, ובאמת, תכף שנעלה את הדברים, אז גם אולי תהיה הבנה כמה הדבר הזה חשוב, במיוחד בימים אלה, אבל חייבת לומר דבר נוסף, התאריך הלועזי של הפרהוד זה הראשון לשישי, ורוב מדינת ישראל מציינת את התאריך הלועזי, הראשון לשישי, ולכן אני עוד במובן הזה אופטימית שכן יצוין ביותר מקומות, כפי שראיתי בשנים קודמות.
זה מעניין, כי אני תמיד זוכר חג השבועות. מבחינתי כל שנה בחג השבועות שואלים אותי מה חוגגים בשבועות, זה חג מתן תורה, חג הקציר וחג לציין את הפרהוד. זה מה שקרה בחג הזה.
ויהודי עיראק, תמיד אני שומעת במשפחות עיראקיות, שבחג השבועות העסקנים נזכרים בטרגדיה. כלומר, זה מה שמזכיר להם, שבועות. ולכן אני מקפידה בחג השבועות, תמיד בערב שבועות, להוציא את הדברים, לדבר עליהם, לכתוב עליהם. אבל צריך להגיד, רוב הציבור הישראלי וגם מוזיאון יהדות בבל עורכים את הטקסים הראשון ביוני, שזה התאריך הלועזי. בוא ניתן כמה מילים, אתה יודע, מי שלא מכיר, עוד לפני הקונטקסט הרקע של הדברים ולפני ההיסטוריה, אבל נגיד, באופן כללי, למי שלא מכיר, ב-1941, חג השבועות, יהודים, חלקם חוזרים לבית הכנסת, חלקם מטיילים בחיק הטבע, והמון ערבי, מי שהיה, אותם אנשים שהיו עד לפני רגע השכנים שלהם והחברים שלהם, פשוט פורע על היהודים, על חנויות היהודים שסומנו מבעוד מועד, על הבתים שלהם, יומיים של זוועות בבגדד ובמקומות נוספים, אבל בעיקר בבגדד, שחיטה של יהודים ברחובות, ריטוש גופות, תלישת גפיים בשביל לגנוב את התכשיטים שהם ענדו, אונס, ביזה, המראות והעדויות של אותם אנשים שהיו שם, פשוט טרגיות בכל מובן, פשוט טרגיות. תמיד מדברים איתי כשאני מתארת את מי שעבר את הטרגדיה הזאת, את התופת הזאת, תמיד הוא מספר על הצרכות על תוך הלילה של היהודים, ועל אדם שהיה בכל פינה, פשוט גופות, ברחובות של יהודים, דרסו אותם ודקרו אותם, ואחר כך גם ירו בהם בנשק חם.
והכל מתוך אידיאולוגיה שהיא אנטישמית, וגם מושפעת מתיאוריית הגזע הנאציות.
כן, עכשיו צריך להגיד, היו שליחים נאצים בתוך עיראק, וזה היה 1941 כמובן, מלחמת העולם השנייה, שליחים נאצים בתוך עיראק, תעמולה נאצית בתוך עיראק, בצורה מאוד מסיבית, גם תנועות מריטריות, גם אמין אל-חוסייני, המופתי שברח מירושלים והגיע לעיראק, והוא היה מחובר לאייכמן ולהיטלר ולעוד גורמים בממשל הנאצי, גם קיבל מהם כסף, וגם גויס אחר כך, היה קצין אס-אס נאצי לכל דבר, הוא לא ענה דרגות, אבל היה לו מה שנקרא דרגה סמלית. הוא תמיד הלך עם הלבוש המסורתי של הערבים, הוא היה הגורם המקשר בין העולם הערבי לבין המכונה הנאצית, וצריך להגיד, הידיים הם ידי אותם פורים ערבים, אבל המוח ומי שהניע את זה זה לגמרי גרמניה הנאצית, וצריך גם להגיד, ואם אני מסתכלת על היום, אז אני לא יכולה שלא להזדעזע מההקשר. באמת מההקשר הזה, שפשוט ערבים שהם חיו ביחד ושחרו ביחד, וזה צריך להגיד, ותמיד אני מזכירה את זה, כמה קהילה היהודית בעיראק הייתה חלק מהמדינה, פשוט חלק, הם היו
שר כל האוצר. כך מעורים.
כן, שר האוצר הראשון וכו'. הם היו כל כך מעורים, הם היו כל כך מעורבים, הם כל כך אהבו את עיראק. הם היו ציונים, זאת אומרת, הם כן חלמו על ציון, אבל הם גם מאוד אהבו את הארץ שלהם. הם היו משכילים, הם היו עם הרבה כסף, כולם מדברים שם על הרבה כסף, רובם בוא נגיד,
הרבה כסף. אני חושב שכמו מאורעות דמשק שקרו איזה 100 שנה לפני, גם הפרעוד היה איזושהי קריאת השכמה במובן מסוים ליהודי עיראק, להבין שהעתיד הוא לא שם.
כן, לחלוטין, ואחר כך גם התחילה יותר המחתרת היהודית, ויותר דברים קרו, אבל בתוך השלטון המעורער שהיה באותם שנים בעיראק, נכנס הדבר הזה, וזה פשוט המזכרת כואבת של יהודי עיראק, פצע באמת פתוח. גם מדינת ישראל, צריך להגיד, לא חקרנו, מדינת ישראל לא חקרה, לא היינו שם, הסתמכנו על נתונים של הוועדה העיראקית. היום אני מנסה עם גורמים נוספים להשלים את הפאזל, אבל זה מאוד קשה שמונה שנה אחרי.
תקשיב, אנחנו כל שנה מדברים על זה, כבר כמה שנים טובות. אני לא רואה שהדברים משתנים בקצב של הכרה ממש, אתה יודע, של יד ושם וכל הדברים שאנחנו תמיד... זה לא.
יד ושם.
עדיין הישראלי הסביר, יערה, לא שמע על הפרוד. בוא נגיד את זה בצורה ברורה.
עכשיו, צריך להגיד, יד ושם עושים עבודת קודש בחקר השואה במשך שנים, אבל זה גורם כוח משמעותי שלא יוותר על הנרטיב שלו. הם החליטו שהפרוד לא קשור ושמים את זה בצד. אני אומרת לך שמתקדמים בצעדים קטנים. אני אתן לך דוגמה, שמצאתי עדות ביד ושם, עדות כתובה ביד ושם, של אדם מוכר בקהילה שנרצח ושל רעייתו, השם נמצא בעדות הכתובה, השם נמצא ביד ושם, אבל השם שלו לא מופיע בארכיון של יד ושם, בשמות. ואחרי שעשינו את העניין התקשורתי ופנייה ליד ושם, אז השם שלו התווסף. האם מישהו בא ואמר במדינת ישראל אין 179 נרצחים, יש יותר? יש 180 או 181? ברור שלא. בוודאי שלא, הם לא יוציאו הודעה והם לא ידברו על זה והם לא יגידו כלום. הם יוסיפו שאף אחד לא יודע עוד נתונים לארכיון.
יערה, שאלה...
אז הם מתקדמים בצעדים קטנים,
יערה, אבל... יערה, אנחנו חייבים לסיים, ואני רק אקווה, אני רק אקווה שב-1 ביוני, שבאמת זה התאריך הלועזי שבו מציינים את הפרוד, שהתקשורת תעסוק בזה ושהתרבות תעסוק בזה. אני סופר מודה לך, הגענו לסוף השעה, יערה זרת, תודה רבה.
תודה.
קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית אלעד ברנוי, תודה למפיק גיא מחבוש, למיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני אופיר טובו, ניפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא, שבת שלום ולהתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.